ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה מהמפורסמות שהתמודדות זה אחד המרכיבים היסודיים והבסיסיים בחסידות באסלאם באופן מיוחד, ומצפק שזה יש חשיבות גדולה מאוד לנסות וללמוד את זה. אבל אנחנו נראה כמה שזה פסקה פשוטה יחסית. יש בפסקה הזאת משהו פשוט, פסקאות אחרות שראינו, שאין פה קפיצות מנושא, קצת יש, תכף נראה, אבל עצם הדברים עצמם הם לא ברורים, ואתה לא מבין כל כך את הקשר שלהם להתבודדות, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות. אבל לפני כן, מה זה התבודדות? התבודדות זה רק ללכת ליער שם בקבר שמואל הנביא. אז בואו נראה לפני כן כמה פסקאות מקורות לעיון והרחבה בעמוד 33. שמעתי בשמו שאמר, בוודאי נמצאים כשרים, אף על פי שאין להם התבודדות. זה שגיאתי. אף על פי שאין להם התבודדות. זאת אומרת, שאלה כזאת, כל אחד שאין לו התבודדות, אז יש הרבה אנשים כשרים שהם לא עושים התבודדות, אז מה תגיד עליהם? שהם לא כשרים? כאילו רק חסידי ברסלבים כשרים בגלל שהם עושים התבודדות? הוא אומר, לא, זה בסדר, הם יהודים כשרים, אבל אני קורא אותם פלייטס. מה זה פלייטס? מבוהלים ומבולבלים. רבי נחמן פה עם ההומור שלו, מה זה מבוהלים? פתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם, יהיו מעובבים ומבלבלים. אתם יודעים, בצבא, כשמסדר בוקר, יש לך חיילים שצריכים את זה איזי, יש כאלה חיילים שנכנסים ללחץ על כל דבר, אתה רואה אותם רצים עם נעליים לא סרוכות, או נעל אחת ביד, כן, מבוהלים. עדיין לא קלטו, עדיין לא הפנימו את האווירה של הצבא, את המשמעות. יש כאלה שכבר מתחברים לזה, וזה כבר... רבי נחמן אומר, גם ביחס לעבודה הרוחנית של האדם, אנשים שלא עושים התבודדות, אז יגידו להם פתאום, הגיע המשיח, אז איפה ירוצו, יצטרכו להספיק כל מיני דברים, יהיו מבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השינה, שדעתו נוחה ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה ומיישבת עלינו בלי מהומה ובלבול. זאת אומרת, יכול להיות רגוע, כן, אדם שבודד. אולי ננסה להסביר את זה, מה אתם אומרים? למה רבי נחמן קושר את הבלבול ואת הערבוב עם חוסר התבודדות, והוא אומר שהתבודדות מביאה לדעה מיושבת? מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בזה? ולכאורה דעת נותנת להפך. אדם שישן שנת ישרים, הוא רגוע, הוא ישן את השינה שלו, הוא יכול לקום בבוקר וללמוד בנחת. מי שבלילה הוא ער, אז כל היום שלו מתערבב ומתבלבל. הוא מדבר פה על בלבול. וגם לפעמים זה הרושם שנוצר כשאתה רואה חסידי ברסלב, בואו נקרא לזה היום היפר-אקטיביים, רגע מנוחה. כבר רבי נחמן הופך את הקערה על פיה ואומר, להפך, מי שלא עושה התבודדות הוא המבוהל, הוא המבולבל, אבל מי שעושה התבודדות אז דעתו נוחה ומיושבת היטב. מה אתם אומרים? האמת היא שלא חשבתי על זה לפני שבאתי לפני עכשיו. תוך כדי הפסקה זה היה כאילו ברור לי, אבל אמרתי, למה זה צריך להיות ברור? צריך גם את זה להסביר. אתם חושבים שיש לכם איזה סברה בעניין הזה? אני הייתי... מה אתם אומרים? אני חושב, בן אדם שהוא לא חי עם עצמו, לא מתבודד עם עצמו, אז כל המערכת שלו, מערכת, סדר יום שלו, הוא סדר יום כזה מוכתב. אני צריך עכשיו ללמוד עם פלויני, ללמוד עם פלויני, ללמוד עם פלויני, כן, אין לו רגע אחד שבו בינו לבין עצמו. אז לכן אם פתאום מתקילים אותו באיזה אירוע יוצא דופן, שזה צריך להוציא אותו משגרת החיים, כמו ביאת המשיח, אז הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, אז הוא פתאום מפחיד אותו. אבל אדם שהתרגל בחיים שלו לרגעי בדידות, זאת אומרת, אני לא כל ה-24 שעות ביממה אני עם החבר'ה ואני עם המטלות שיש בישיבה ואיון ופקיעות והכל, לא, יש לי שעות שאני ביני לבין עצמי ואני יכול להתבונן ואני יכול לחשוב על המשמעות של החיים שלי. אז אדם כזה רגיל כבר למצבים שכאילו לוקחים אותו משגרת החיים, ולכן מבחינתו ביאת המשיח, איך שלא נבוא נבין אותה שהיא יציאה מהשגרה, זה משהו חדש, זה פתאום משהו שנופל עלינו, כן? אז הוא מוכן לזה כבר, וכי הוא היה בזה בצורה מסוימת. מה אתם אומרים על הניסיון הזה להסביר? זה נראה לכם? תקבל על דעתכם? מה? כן? זה נפלא, אני חושב שההערה הזו של רבי נחמן, אני צריכה ללמד אותנו כל כך הרבה. כן, אתה יכול כל היום, איך הסדר יום, מהבוקר בלימוד, בתפילה, אבל יכול להיות שכל המערכת הזאת עדיין לא הגעת להיפגש עם עצמך, עם הפנימיות שלך, קצת לחשוב, זה לא כל הזמן לרוץ, אתם מבינים? זה ריצה, ריצה זה לעשות מעניין לעניין, מפרויקט לפרויקט.
כן.
יש הרבה אנשים, לא רק בעולם הישיבה, חוץ לעולם הישיבה, שהחיים שלהם בנויים ממטלה למטלה. נכון? אז אם עכשיו צריך לראות את זה, לפעמים אני רואה את זה אצל אנשים מבוגרים, זה חלב מוציא אותם מדעתם, שברגע פתאום שהם יוצאים לפנסיה, התרגלו כל הזמן שיש להם איזה אקשן, יש להם הכרח לעשות דברים כאלו אחרים, בגלל הבוס או בגלל זה, פתאום לכל החיים לפניך עכשיו תעשה מה שאתה לא יודעים איך להסתדר עם זה. כן? ולפעמים זה מצבים, מביא לי מצבים קשים, אנשים אפילו לפעמים מקבלים מחלות מזה, כפי לב, יש סטטיסטיקות על הדבר הזה, שדווקא כשיוצאים לפנסיה אז פתאום נהיים חולים, כי זה מצוקה כזאת. כן? אבל, וזה העניין של ההתבודדות. אני כבר רגיל לחיים, נכון, אני חלק ממערכת ואני עושה ואני פועל בעולם הזה, אבל יש לי גם דברים נוספים, יש לי גם שעות אחרות. זה שוב, זה מוסר השכל נפלא, נפלא אני חושב לעניין הזה. אבל בואו נגיד, יש פה מקור מספר 2, היום מקור מספר 2 הוא מאוד חשוב, כי אף אחד מאיתנו לא יחליט פתאום עכשיו לקום ולצאת לשמואל הנביא, עכשיו קבר, לא שמואל, כן, וללכת לעשות בודד באמצע הלילה. אנחנו לא בנויים לזה בעולם הישיבה שלנו, ואנחנו לא רוצים ללמוד רבי נחמן מבחינה הזאת שהוא יוציא אותנו מהעולם שלנו של הישיבה, ופתאום ללכת למקום אחר, זה לא הולך יחד. פתאום תראו לכם בחור פה יחליף כל ערב לעשות התבודדות כמה שעות בלילה, איך יבוא לבוקר, לא יוכל ללמוד, הרם שלו יתחיל ולאט לאט יתדרדר. אז לכן יש את המקום מספר 2, כי בבית חותנו הנעל היה לרבנו זיכרונו לברכה חדר מיוחד בתוך הבית דירה שקוראים אלקר, חדר קטן, ושם היה יושב ומתבודד ועוסק בעבודתו, ולפרקים היה יוצא לחוץ ומתבודד בשדה או ליער וכיוצא. אתה תופיע על דבר הנפלא הזה שהוא אומר פה, לא צריך לחשוב על התבודדות דווקא עם המושגים של יציאה ליער ומשהו מרחיק לכת, משהו לא ריאלי כל כך, לפחות מבחינתנו. הוא אומר, גם בתוך הבית, להיכנס לחדר סגור ולשבת עם עצמך, זה גם סוג של התבודדות. בואו, אני חושב שלפי הפסקה פה אנחנו נראה שהמצב האידיאלי של התבודדות הוא היה, יש לו עוד הרבה תנאים שהוא מכניס שם, אבל לא צריך להיות תמיד קיצוני. אם אתה לא בנוי לזה, בסדר, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות התבודדות. התבודדות זה אומר, אתה לבד, וכשאתה לבד אתה לא משעמם את עצמך, אתה לא משתעמם. ברור?
שמעתי פעם מילה להתבודדות, אפשר להגיד מילה אחרת, התבוננות. זאת אומרת, נכון, זה לא בהכרח צריך ללכת לאיזה, להתנתק פיזית, אדם מתנתק לאיזה רגעים מסוימים מהסביבה החיצונית, להיכנס פנימה, להתבונן פנימה. זה לא חייב כאילו לברוח, זה בריחה מעצמו לפעמים, מאשר תסתכל להתבונן פנימה קצת, קצת זה פינה שקטה.
אני רוצה להוסיף על דבריך, אני ישיבת הקודם, מה שאני זוכר, אתה לא השתנה ומי יודע מה לגבי הנוכחות של חבר'ה פה באולם. וזה, אני באתי ביום חמישי, הסתכלתי באולם, 90% בני חוץ לארץ, תמיד זה היה ככה. הישראלים זה היה אולי 10-15, משהו כזה. וישיבה יש הרבה שעות נטות, כן, שאתה לא, כמו שאומרים, ברן. ואני דווקא זה בדיוק מה שמצחן בעיניי, מה שהגעתי מישיבת הקודש. שכשיש לך ברן, אז אתה כאילו מתוך מערכת, אתה עושה דברים מתוך אילוץ, כן, המערכת מחייבת אותך. דווקא זה תמיד בשבילי היה יתרון גדול, אני אומר גם לכם, יכול להיות שלא, יש לי פעם, יש לכם לפעמים התחבטויות, אם נמשיך פה או לא, אני אומר, אני בעד. אבל המצב הזה הוא מצב פנטסטי, דרך אגב אני חושב גם בין הזמנים. כן? היה לי תמיד תענוג מיוחד ללמוד בין הזמנים. לא המערכת, לא מתחילים עוד כמה, אתה יושב בבית, אני אומר, לבד, אין לך חברותה, אין לך שיעורים, וזה תענוג, מזדהים ממה שאני אומר. לכן אומר על הישיבה, דווקא זה שיש פה שעות...
תלוי באדם עצמו, אם יש לו משמעת עצמית,
בוא נגיד משמעת עצמית, אבל מעבר למשמעת עצמית זה איזה סוג של נשמה מסוימת. יש אנשים שהם בנויים לעניין הזה של האקשן, וזה מה שמפעיל אותם, אני חושב שצד מסוים יש בזה חסרון. האם אתה לא יכול להפעיל את עצמך לבד, האם אין לך עולם פנימי? אנשים שחיים בהם פיקס, כל לא מאחרים לסדר, הם תמיד לא מפספסים שום דבר, שום שיעור, אבל איזשהו מקום יכול להיות שאתה בודק את העולם הפנימי שלהם, זה לא מי יודע מה, אבל יש הפוך, וזה לפעמים הולך ככה, שאלה שהם יכול להיות מפספסים דברים, כי המערכת מעיקה עליהם, אבל יש להם עולם פנימי, ולא שיש להם עולם פנימי אז הם נוטים לשוק מסוים. הזכרנו פעם את הסיפור על הרבי מקוץ, שלא היה לו נחת כבר כשהיה ילד בחברת הילדים שלו, בחברת החברים שלו. היה לו מנהג שהוא היה יוצא ליער, זאת התבודדות. יש סיפור שאומר שבאותו יום אחד הוא החליט, אמרנו, אני מתנתק לגמרי מהחבר'ה, ואז הוא חילק לכל אחד בייגלה או משהו כזה, הוא אמר, חברים, ביי ביי, אני עכשיו הולך לדרכי. ואז פעם אחת, אתם יודעים, החברה היא צינית. מישהו מגלה נטיות כאלה, החברה יש לה נטייה לבקר אותו, נכון? פעם אחת באמת הוא חזר מהיער, ואז הצינים אמרו לו, אנחנו רואים שאתה רוצה להיות כמו הבעל שם טוב, הבעל שם טוב גם עשה התבוננות, איזה לק, החברה מקצצת כנפיים, נכון? החברה לא סובלת חריגים. ומה הוא ענה להם? אמר להם, מה זאת אומרת? לא רק שאני רוצה להיות כמו הבעל שם טוב, אני רוצה להיות יותר מהבעל שם טוב. מה, הבעל שם טוב השביע את העולם שאף אחד לא ישיג את גבולו? מה זה הדבר הזה? ואני, זה דוגמה, זה לא היחידי על החוזה מלובלים מסוכרים דברים כאלה, כן. אנשים, בוא נגיד, צריך ללכת לסדר גודל של גדולי עולם. זה עולם פנימי פשוט, עולם פנימי. עולם פנימי זה עולם שבו אתה נפגש עם עצמך וטוב לך עם עצמך גם. שוב, זה לא צריך להיות מעורב עם הבריאות. צריך להיות חלק מחברה חשוב, כי זה מאוד מאוד, צריך להיות, זה סכנה גם הפוכה, כן? שאם אתה כל הזמן רק עם עצמך, זה מדלדל את הכוחות, כן? כי אנחנו בנויים כאנשים יצורים חברתיים. מצד שני, צריך שעות מסוימות שבו אתה לבד. ואתה מתרגל לזה ואתה אוהב את זה, אתה חי את זה, זה ממלא אותך. כמו שאמרתי לכם, אני היום, יש לי הורים, אמא שלי נפטרה, ויש לי אבא, ויש לי הורים של אשתי, יוצא לי הרבה להסתובב בבתי אבות. אנשים הולכים הרבה פעמים לבתי אבות בגלל שקשה להם נורא, הבדידות בבית הורגת אותה, כן? אבל מי שהתרגל לחיים כאלה שבעלי משמעות פנימית, אז יכול להסתדר הרבה יותר בקלות על גיל זקנה וסיבה. זה דבר שמשפיע לאורך השנים. אז הוא אומר כך, בסדר, אז דבר אחד למדנו שיכול להיות גם בתוך חדר. שמעתי בשמו שאמר, מתי יש לי התבודדות? ואמר שבשנה שכל העולם עומדים סביבה והוא יושב בתוכם, אז יש לו התבודדות. זה כבר עוד יותר מרחיק לכת. לא רק שאני צריך איזה חדר ופרישה מהציבור, יכול להיות שאני נמצא בתוך חברה וכולם סביבי, אני יודע פה, אלפי אנשים מקיפים אותו, מחכים למוצא פיו, והוא יושב בתוך כולם, ויכול להיות שזה גם סוג של התבודדות. הוא יכול לצעוק בכל דממה דקה. כמה נפלאים הדברים, אתם מופתעים איתם? עוד רבה, אני רוצה לשמוע אם יש לכם התנגדות.
לא, לא הבנתי סוף דעתו. לא הבנתי, אם יש לו כל כך הרבה אנשים.
כי יש לו עולם פנימי. הוא יכול לנתק, זאת אומרת, הוא חי באיזה מין כפילות כזאת. מצד אחד הוא כאילו עם הציבור, אבל בעולמו הפנימי הוא יכול להיות שגם כשהוא עם הציבור, אבל הוא חי לו, מהפנימיות שלו, יש לו עולם משלו. אתם מבינים? היכולת שלו כאילו לתמרן ולנווט בין שני מצבים בו זמנית. מצב יותר קשה. אבל הוא אמר שזה בכלל לא תלוי בסיטואציה החיצונית. כן? לפעמים יכולה להיות סיטואציה חיצונית, אבל אם התרגלת לעולם הפנימי שלך, כל מצב אתה, זה מחיה אותך וזה מקיים אותך. וקולו נשמע מסוף העולם ועד סוף. עכשיו ברור לך יותר?
הוא לא יכול לגרום לו לפעמים להיות כזה חולמני כזה בתוך
החברה. טוב, אמרנו, הוא צריך למצוא את האיזון ולא להיות מנותק. בוא נגיד שכשהוא מתאר את הדבר הזה, כן, משהו, אם היו ניגשים אליו ושואלים אותו, הוא היה ישר בעניינים, כן, לא היה חולה, עדיין לא חולמנות, אבל זה יכול היה לעשות הפרדה. בסדר, עכשיו באים, עכשיו אני צריך לדבר, עכשיו ושואלים אותי, אני אומר להם וכולי, אני מחובר 100%, אבל אני יכול ברגעים מסוימים כאילו להפליג למחוזות אחרים. אפילו שהסיטואציה החיצונית היא כאילו נגד המצב הזה, והוא עד כדי כך. זה בסדר? אגב, וגם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו, זה כנראה רבי נתן, כן, הוא כתב את חיי מוהר"ן. שיש לו כל דממה דקה שיכול לעמוד בין העם והמון אנשים ויצעק בכל דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. אני חושב כמה זה נפלא, הדברים האלה. וכן לעניין ריקודים, אמר שכשהוא יושב בין העולם הוא יכול לריקוד ריקוד נפלא מאוד. יושב, הוא לא רוקד, אבל הוא רוקד. גם פעם אחת שמעתי בעצמי שאמר, בשעה שיושב בין העולם אני דומה כי מי שכל העולם עומדים סביבו והוא מרקד מאוד, ובתוך כך באו קלייזמר של חתונה. זה כבר סיפור מופת, כן? הוא סיפר את הסיפור הזה שהוא מרגיש, אתם מבינים, ריקוד כמו שאמרנו קודם זה לא דווקא משהו אבל משמעות חיצונית. יש לך מנגנים ויש לך קלייזמרים ויש לך חברים שלי לרקוד איתם, ריקוד זה עולם פנימי. זה, מה זאת אומרת? אני מנסה להסביר אותו. אני קורא לרקד התלהבות, הוא נכנס לאקסטזה פנימית, זה הרי הריקוד. לפעמים זה יכול להיות בלי ריקוד בפועל. בתוכיות נשמתו הוא רוקד. ואז, רגע, פעם אחת, גם פעם אחת שמעתי בעצמי שאמר בשעה שיושב בין העולם אני דומה, וזה קראנו, נכון? אחר כך באיזה זמן דיבר עמנו וגילה גם לנו קצת עניין זה, שנוכל לעמוד בין אנשים ולצעוק בכל דממה דקה. טוב, זה רבי נחמן, זה רבי נחמן, אבל הוא ניסה גם לחנך את החסידים שלו. אתם יודעים, דברים כאלה זה לא שיעור שמעבירים, זה רמזים. דרכו של רבי נחמן, גם את הסיפורים שלו לא היה מסביר. אנחנו היום כבר בדור אחר, כן, בתקופה אחרת, זה כבר תהליך, זה כבר פרספקטיבה, אנחנו כן מסבירים את הסיפורים שלו, אבל כשזה נוצר, זה רבי נחמן, אז כדי לשמור על, אז היה צריך איזה מסכה, כן, איך אמרנו פעם, יש ביטוי כזה, העמוק אוהב מסכה. דברים עמוקים, זה צריך להסתיר אותם ולחסות עליהם ומסכות, אבל וככה זה מחלחל, ואז הוא זורק פה רמז שם. החסידים הרציניים מבינים את זה, לא צריכים יותר מזה, לא צריך להבין להם שיעור שלו, לא מבינים בקריצת עין, אני יודע מה, מילה פה מילה שם. עד כאן בסדר? אני מתנצל שיש לי שם איך רך שאני לא ממש מתנצל, אני התבודדות היה דרכו זה לזרז. אני סליחה שאני חורג לסדר, עד איזה שעה יש לנו?
הייתי בסדר.
בסדר? אז נלמד עוד כמה דקות. תראו, יכול להיות שאנחנו לא נספיק הרבה להיכנס, אבל לא צריך למהר, כן? יש לנו אותו זמן שלנו. אחד אמר לי, עניין התבודדות שהיה דרכו זה לזרז מאוד וזה להיות רגיל מאוד בהתבודדות, לפרש שיחתו לפני השם יתברך בכל יום ויום. זה נקודה נוספת. התבודדות זה היכולת שלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואמר שאפילו כשאין יכולים לדבר כלל, אפילו שמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר שאפילו אם אינו יכול לדבר רק דיבור אחד, יהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך. ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. יהיה חזק ואמיץ וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר עד שירחם עליו, השם יתברך ויפתח פיו. יוכל לפרש שיחתו, כן? גם זה דבר שיש בו מוסר השכל נפלא. התבודדות, בסדר, אמרו לך שיש התבודדות בחדר, בעזר, איך פה שלא יהיה, אבל אני יוצא החוצה, אני לא יודע מה להגיד, כי אנחנו רגילים, יש לנו סוגיה, יש לנו את המשנה ואת הגמרא ואת הרשב"א ואת התוספות וכולי, אנחנו יודעים לדבר, אבל כן, כי יש לנו משהו שמפעיל אותנו, אבל יוצא החוצה. עכשיו אתה צריך אתה צריך להמציא דיבורים, נכון? מי שלא מורגל בזה, איך הוא יכול בכלל לעשות דבר כזה? ואין לו מילים. מכירים את ה... אז תראו כמה רבי נחמן נפרד. לא משנה כמה אתה מדבר, איך המילה אחת שאתה זורק, תחזור עליה אלף פעמים. אל תדאג. אל תדאג. תראו כמה זה מחזור. בסוף הלכה, אני... המסקנה היא שבצד ליקוטי מוהר"ן כדאי לעיין בספרים האלה הנלווים, שיחות תר"ן וחיים עוד. יש לכם את הספרים האלה? כדאי, כדאי לרכוש אותם. כדאי. תראו כמה דברים נפלאים, יש פה השלמות. לא תמיד, שלא נמצא את זה בתורות. כן, אלא בואו נגיד, זה הדרכות, למעשה. אבל, אבל, אבל כמה הדבר הזה הוא חזק, שרבי נחמן אומר, אל תתייאש, הוא תמיד אמר, אל תתייאש, אבל אפילו אם אתה מרגיש שאין לך פה ואין לך מה להגיד, וזה, בסדר, תחזור על אותו דבר, לאט לאט, תתעקש. זה לא ירפא את ידיך, אלא לאט לאט, ואז לאט לאט זה, תדע גם לפתוח את הפה, ברור. עוד מוסר השכל נפלא, אני חושב בשבילים, קיצור, כל הפסקאות האלה זה הקדמה. ומה שנראה עכשיו, וחשוב היה לעשות את ההקדמה הזאת כדי שנבין שהפסקה הזאת שנראה ללמוד איתה היא רלוונטית, גם אם אנחנו לא ברסלברס, בצורה המקורית המקורית. כבר אמרנו כמה פעמים, אנחנו לא רוצים להיות חכמים. יש יום בעיר אחד יקום ויגיד, אני רוצה להיות ברסלבר, זה לא טוב לי פה, ואני רוצה ללכת לעשות משהו בנוסח זה, זה לא יעבוד, לדעתי, ברוב המקרים, כי זה יהיה מלאכותי. לא יודע, אנחנו גדלנו בעולם מסוים וככה התרגלנו, ואי אפשר לקום יום אחד ולהגיד, אולי במקרים קיצוניים. מבחינתנו, המערכת כמו שהתרגלנו אליה, צריך להמשיך איתה, היא בונה, יש לה הרבה יתרונות שאין לה ברסלבר. כן? העניין הזה של לימוד סדיר, מסודר, כן, שיטתי וכו', זה דבר שאין לו שיעור לערך שלו, אבל בצד העניין הזה אנחנו יכולים לאמץ את העצות האלה, וזה לא מחייב אותנו לקום ולהפוך עולמות וללכת למשהו אחר לגמרי. אתם מבינים את העניין? זה המסקנה מתוך כל מה שראינו עד עכשיו בפסקאות האלה. אני רוצה להגיד, אני יוצא לי במכללה ללמד עכשיו מדרש בשפת אמת. יושבים שם גם ברסלבר, חסידי גור וחרדים, ליטאים חרדים, כל העניינים, וגם חבר'ה שלנו. ומה נראה? אנחנו מכירים מן הסתם, כן, אני מראות את המדרש בצורה שיטתית, איך ללמוד שפת אמת על התורה. ברסלב, חב"ד. אני אומר להם בתחילת השנה, רבותיי, יש ברסלב ויש חב"ד, אנחנו בשיבת הכותל עושים כבוד לגור שפת אמת. כמה, לא יודע כמה נכנסתם לדברים שאני למדתי מהרבדה. אתה מתלהב בזה מחדש, עשרות שנים אני עושה בזה שימוש להעביר את זה הלאה. אבל יושבים שם אנשים, מה רב דרי לימד אותנו? אתה לומד שפת אמת, אל תקפוץ על זה, אל תנחת על זה סתם, תתחיל מהפסוק, תעבור למדרש, כן, מכירים, תבנה את זה לאט לאט בצורה ישן, למתודיקה. אחרי זה אתה מגיע לשפת אמת, פתאום זה פותח לך את העיניים, ואני רואה את התגובות שלהם, וואו. כמה זה שונה לגמרי כשיש לך חשיבה מסודרת. הם באים למכללה בשביל לקבל תואר, כן? כי הם מורים, חלקם כבר מורים בשטח הרבה שנים, והם צריכים להיפתח כלפי שיטות, פתאום דימות שהם לא למדו את זה. ואז אתה רואה על העיניים שלהם, פתאום פותחים את העיניים ואומרים, יש פה משהו, בסדר, תלך לעולם שלך, אבל אל תאבד את הנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד מאוד משמעותית וחשובה. אז אני אומר לכם דרך אגב, טוב, עכשיו, 5 דקות שנשארו לנו, אני לא רוצה לחרוג יותר מ9:30. בואו ניכנס קצת לפסקה, ויותר אולי נראה את הבעיות מאשר את הפתרונות. נעבור אחורה לעמוד 31. רבי חנינא בן חכינאי אומר, מאור בלילה, גם מהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. תראו, ישנה במסכת אבות, רבי נחמן חוזר אליה רק בסוף הפסקה. ואנחנו נראה פירוש מהפכני, כמו שדיברנו קודם עם שמואל. נחמן הופך פה את הקערה על פיה, פסקה מאוד מפורסמת של רבי נחמן. זה ממש לא לפי הפשט של המשנה, אבל עד שהוא מגיע למשנה הזאת, הוא בונה לנו את היסודות של ההתבודדות. ובתוך זה הוא מגיע למשנה, כמובן אתם רואים שהמשנה עוסקת בהתבודדות, כן? דרך אגב, למה זה כאילו... מה קשה בציטוט הזה? אם אנחנו מדברים על משנה של על פסקה שאנחנו שמדברת על התבודדות,
יש פה סותר בדיוק,
סותר בדיוק את העניין הזה, נכון? הוא אומר אדם נאור בלילה, זה במילים אחרות אדם ברסלבר, זה מתחייב בנושו לוח ברסלבר, זה מה שיגידו בוולוז'ין, מה שיגידו בעולם הישיבות שלנו, כן? מה זה הדבר הזה? רבי נחמן דווקא מביא את המשנה הזאת והופך אותה על פניה, אבל בואו נשאיר את זה לסוף. זאת אומרת, כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, ולפי דעתם הרעה המשובשת, דעתם הרעה המשובשת, נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים חס ושלום ממנהג העולם, אבל באמת הבל יפצה פיהם, כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. אתם אולי יודעים קצת מאיפה לקוחים הביטויים האלה, מה מקורם, מי השתמש בשפה הזאת? לא פחות ולא יותר מאשר הרמב״ם במורה נבוכים. אתם עושים לשירים של הרב הדרי, רבי נחמן והרמב״ם. רבי נחמן תקף מאוד את הרמב״ם מורה נבוכים, אמר לא ללמוד מורה נבוכים, זה נגד זה, אבל הוא בעצמו כן למד, כן עסק בזה, הוא אמר מורה נבוכים זה ליחידים, כן, להיכנס, הוא דיבר על זה הרבה. לכן, ורואים פה איך שהוא מאמץ ביטויים של הרמב״ם, אבל הוא כמובן משתמש בהם לא בצורה שהרמב״ם משתמש בהם, אלא בהקשרים שהוא מדבר עליהם. הלאה, אבל באמת הבל יפצה פיהם, אני לא מסביר כרגע שום דבר, אנחנו קוראים יחד את הפסקה, הוא מדבר על אפיקורסים, והאפיקורסים האלה הם אפיקורסים בגלל שהם אומרים שהעולם מחויב המציאות, שוב בלי להסביר, אבל זה הבל, כי באמת העולם הוא אפשרי המציאות. אם כן, ביטויי המפתח פה לאורך כל הפסקה זה מחויב המציאות, אפשרי המציאות. הלאה, כי הוא התברך ברעם יש מאין. אגב, איזה הקשר נאמר העניין הזה של מחויב המציאות או אפשרי המציאות בהקשר של לא רק הבורא, של בריאה יש מאין, או מה הייתה דעת הפילוסופים שהעולם קדמו, שהוא לא נברא, נכון? זה ההקשר הנקודתי שהוא מדבר עליו פה. ואז במילים אחרות יש קדמות ויש חידוש, ובמקביל זה מחויב המציאות או אפשרי המציאות, כי מי שאומר שיש בריאה יש מאין זה אפשרי המציאות, שוב בלי להסביר כרגע. הלאה, כי הוא יתברך ברם ישמע ויכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבורם או שלא לבורם, על כן בוודאי כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום? דע שזה נמשך מחמת שבאמת אתה שכבר נמצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. קודם הוא דיבר על מחויב המציאות בהקשר חיובי או שלילי? שלילי. פתאום הוא פה הופך את הקערה על פיה, והוא מדבר על מחויב המציאות בהקשר חיובי. עמדת על הנקודה הזאת? עמדת על זה, כן? יש לך הסבר לזה? איך זה יכול להיות דבר והיפוכו?
ישראל,
בסדר, אבל הבנת את המשמעות? איך יכול להיות שמחויב המציאות פעם אחת זה אפיקורסים, ופעם אחת להפך זה העניין הזה של ישראל, כן? דברת על עצמך את זה? נשאיר את זה לפעם הבאה. כי על כל העולם הוא לא הכל נברא אלא בשביל ישראל, ישראל מושלים בעולם, ועל כן בוודאי אתה אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, כי ביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים את העולם. אתם מבינים, יש פה איזה פרדוקס שהעולם מנקודת המוצא שלו הוא אפשרי המציאות, יכול היה לברוא, יכול היה לא לברוא. אחרי שבאו ישראל לעולם, אז העולם יכול להיות מחויב המציאות. הבנתם את המעגל? את הבעיה?
אפשרי ומחויב, עוד פעם
מה בכל הזמן? מחויב המציאות זה אפיקורסים, ככה אומר. זה קדמות, העולם קדמון, הוא לא נברא. כנגד מחויב המציאות יש אפשרי המציאות, שמה המקבילה שלו זה בריאת יש מאין. העולם נברא פעם אחת על ידי הקדוש ברוך הוא, זה האמונה שלנו, ומבחינתו זה, הביטוי של זה, זה אפשרי המציאות. מה זה אפשרי המציאות? יכול היה להיברות, יכול היה לא להיברות. אם אתה אומר שהעולם הוא קדמון, אז יש חוקיות כזאת בנצח. אבל אם אתה אומר שהעולם נברא בזמן מן הזמנים, כן? זה אומר שזה אפשרי. יום אחד הקדוש ברוך הוא ברצונו החליט לברוא את העולם. יכול היה להחליט אחרת, הבנתם? עכשיו, אבל הוא סוגר את המעגל והוא קצת מסבך יותר את העניין, כי הוא אומר שאחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, אז מה התפקיד של ישראל בעולם? ודאי העולם הוא מחויב המציאות. זאת אומרת, ישראל הם מכניסים לעולם את העניין הזה של מחויב המציאות. מבינים את הסתירה הפנימית שיש פה? כן? בסדר? מבינים את הבעיה?
כן.
רגע, בצום הנימורים, כביכול להתברר מוכל, כי על מנת כן יציל נשמות ישראל כדי לברוא בשבילם עולם, נשמות ישראל בעצמה, אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה, מסתפק בזה, ואני רק... אתם, יש לכם עניין גם להכין קצת, צריך לנסות אז יש לנו פה את התשתית, אתם רואים לקראת מה אנחנו עושים, תנסו לפענח קצת את מה שכתוב פה, בסדר? ואז בעזרת השם בפעם הבאה נוכל ללמוד בפנים ולעשות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.